אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אהלן אהלן, מאזינות יקרות, מה שלומכן? אני ממש מקווה שכל הימים האחרונים עברו עליכן בסדר, ואתן ככה נושמות גם לקראת חג השבועות המתקרב. אז היום אנחנו נדבר על נושא שמטריד לא מעט נשים וגברים שנמצאים במערכות יחסים ארוכות. אנחנו נדבר על איך לשמור על מיניות טובה גם אחרי שנים של היכרות, גם אחרי שנים של זוגיות. אז למי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו. אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בקול. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. והתוכנית שלנו, לינה פאוז, נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אני מזכירה לכן שכל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ. אז אנחנו נספר היום סיפור. זה לא סיפור אמיתי, אבל זה חיבור של המון המון סיפורים אמיתיים. זה סיפור של מירב וגידי. מירב וגידי הכירו בצבא, כשמירב הייתה ממש קצת לפני שחרור, בת 20, וגידי היה קצת יותר מבוגר ממנה, וכשגידי התחיל לחזר אחרי מירב, לא מיד, אבל מאוד מהר היא למדה לאהוב את הלב הגדול שלו, את מערכת הערכים שלו, את זה שהיא תמיד יכלה לפקוט לו על הכתף, והיא ממש התאהבה בו. וגם גידי, מהרגע הראשון שהוא ראה את מירב, אהב אותה ממש חזק, נמשך אליה מאוד. וככה בעצם הייתה להם אהבה ממש מוארצת. כל החבר'ה בצבא הריצו את הזוג הזה המדהים. כשהם השתחררו וכל אחד נסע לטיול שלו, הם החליטו לעשות ברייק. ובברייק הזה בעצם, הם החליטו שהם לא ככה מאפשרים אחד לשני זוגיות אחרת או חוויות והרפתקאות אחרות. זה היה קשה, הפרידה הייתה קשה, ואחרי שנה וחצי שכל אחד עשה את הטיול שלו, הם נפגשו והניצוצות שוב פעם נדלקו, והם חזרו להיות יחד, והיו יחד עוד כמה שנים דרך החיים הסטודנטיאליים, והחליטו באיזשהו שלב להתחתן. הם התחתנו כשמירב הייתה בת 25, ודי מהר הגיע הילד הראשון, הילדה הראשונה. אחרי הילדה הראשונה, משהו כמו שנתיים אחרי, נולדו להם זוג תאומים, ילד וילדה. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. ואז בלי שהם בכלל שמו לב, מה שנקרא פנצ'ר, הגיע הילד הרביעי, הקטן שלהם. זאת אומרת שבשבע שנים הם מצאו את עצמם מתעסקים נונסטופ בטיטולים וכביסות והסעות ורופאים ומחלות ילדים וכל הבוג'רס הזה של תחילת חיי נישואין. ומה לעשות שכל הזוגיות והמיניות זזו די הצידה למשך כמה שנים טובות. ובמהלך השנים האלה הצטברו כל מיני כעסים וכל מיני תסכולים וכל מיני דברים שככה לא בדיוק דוברו, כי למי היה זמן בין מחלה לבית ספר ל... ועברו השנים, והילדים גדלו, ומירב היום בת 48. גידי הוא החבר הכי טוב שלה. יש להם קשר ממש טוב, קשר ש... נותן לשניהם המון ביטחון, המון יציבות. אבל מירב מרגישה שגידי ככה קצת כבר לוקח אותה כמובן מאליו, הוא לא מתרגש ממנה כמו שהוא התרגש ממנה בהתחלה, וזה חסר לה, והיא לא יכולה שלא לתהות איך זה יכול להיות עם גברים אחרים, מה גם שפתאום הנושא הזה פתוח ומדובר, ויש כל כך הרבה, כל מיני אפשרויות לזוגיות. אבל ככה אם היא שמה את היד על הלב, אז היא לא באמת רוצה זוגיות אחרת, ולא באמת היא יכולה לחשוב שגידי יהיה עם נשים אחרות, זה לא מחשבה שעושה לה טוב. אז נשאלת השאלה, מה בעצם אפשר לעשות במצב כזה? האם הזוגיות שלהם, מה שנקרא doomed, זהו? אין שם אפשרות למיניות מספקת ומרגשת? או שבכל זאת יש מה לעשות? על כך אנחנו נדבר, על כך ועוד, אנחנו נדבר אחרי השיר עם אפרת וולפסון, שאני אציג אותה
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אפרת, מה שלומך?
טוב, תודה.
מתרגשת להיות פה?
מאוד.
איזה כיף.
ממש כיף להיות פה, תודה.
גם אני מתרגשת שאת פה, כי באמת לתפוס אותך בין אוסטרליה לכל מיני דברים שאת עושה, זה לא דבר פשוט, אז אני בטוחה שהמאזינות שלנו הולכות להרוויח הרבה מאוד שפע של ידע ככה עמוק ומדהים על מיניות. אז אני אציג אותך ברשותך. אפרת היא מנחה בינלאומית ומכשירה מנחות לרווחה מינית הוליסטית, שזה מושג מעניין, שתצטרכי להסביר לנו.
סליחה.
אימא לשתיים, מייסדת אקדמיה תשוקה. וקהילת פייסבוק נשים פריות חיות בתשוקה. לאפרת יש משימה סודית להדליק מאות אלפי אנשים, גברים וזוגות בארץ ובעולם, לחיות בתשוקה ומתוך האמת הפנימית העמוקה שלהם. וואו.
יס. עכשיו היא כבר לא סודית, כי אמרת אותה ברדיו.
כן. קטע. אז מה עושים?
אז עכשיו זה חייב לקרות.
מדהים. אז קודם כל אני רוצה ככה סתם לשאול אותך, מה זה אומר רווחה מינית הוליסטית?
וואו, טוב, נכון כל הפרק רק לדבר על זה, אבל בגדול רווחה מינית זו בעצם היכולת שלי להרגיש ברווחה, בנוחות, בנינוחות, עם היותי יצור מיני בעולם, מהיותי ישות מינית בעולם, שהרי כולנו כאלה.
נכון.
אבל רובנו לא חיות חיות וחיים, ברווחה ובנוחות, בנינוחות עם זה, באמת.
זה נכון.
ואת נהוג לחשוב על רווחה כלכלית או רווחה פיזית, זאת אומרת, לחשוב על התחושה הזאת של שיהיה לי טוב, שיהיה לי רגוע, שיהיה לי נעים בתחומים האלה. ולא כל כך נהוג לחשוב על זה במיניות שלנו. והוספתי שם את המילה הוליסטית, כי אני עוסקת ברווחה, כשאני מדברת על רווחה מינית, זה לא מדובר רק על מיניות זוגית או סקס עם מישהו.
כן.
אלא מדובר על מיניות במובנה הרחב וההוליסטי יותר, שזה אומר החיבור שלי לכוח החיים, לאנרגיית החיים, לגוף שלי, לביטחון הפנימי, לידיעה הפנימית.
כן.
זה משפיע על פשוט כל כך הרבה תחומי חיים, שהיה חשוב לי להוסיף שם איזושהי מילה שתבהיר שלא מדובר רק בסקס.
רק בסקס עם בן זוג.
בדיוק.
למרות שהיום דווקא אנחנו, לשם שינוי, דיברנו פה כמה וכמה תוכניות, אני מזמינה אתכן מאזינות יקרות להיכנס לאתר של התוכנית ולהסתכל אחורה, היו פה באמת תוכניות מדהימות על מיניות, והרבה מאוד התמקדנו במיניות שלי עם עצמי כאישה שחובה את גיל המעבר, והיום אנחנו פה, אני ואפרת, ממש נשים דגש על מיניות זוגית, על מה שקורה למיניות בתוך המרחב הזוגי, אחרי גיל 40-50, ואני רוצה לפתוח בשאלה, ככה הקשבת בטח לסיפור שפתחתי איתו, שזה סיפור די סטנדרטי וקלאסי, אולי במקום הכי נקי שלו, באמת כמו שאמרת, לא נגענו בסיפור הזה בהרבה מאוד דברים שיכולים להשתבש שם, אבל זה כאילו סיפור של המון המון נשים וזוגות. מה עושים במצב כזה? מאיפה מתחילים פה?
לקחתי איזו נשימה, כי זה כזה מורכב, וכל זוג זה עולם ומלואו, אז כמובן שאנחנו, כן, ניתן איזה מין מבט כללי כזה, ואני חושבת שאז כל זוג באמת צריך למצוא את הדרך שלו בתוך הסבך הזה.
כן, לגמרי.
אבל בגדול יש שם כמה כיוונים שלדעתי אולי יוכלו לתמוך. הדבר הראשון שעלה לי כשהקשבתי לסיפור שלך, זה ש... ואני שומעת את זה כל הזמן, גם נשים, גם גברים, גם זוגות שאני הבאתי איתם, כאילו החיפוש הזה, אחר שוב להתרגש, שוב הפרפרים בבטן, שוב ה... כאילו כמו לחזור לאיך שהדברים היו פעם, לפני הילדים, לפני המשכנתה, לפני הגיל מעבר, לפני... כאילו, כן? כאילו לחזור לאיך שהיה פעם. אני חושבת שהזמנה אחת החשובות בהקשר הזה, זה לזוגות להפסיק לנסות לחזור אחורה, ולהתחיל להביט קדימה, למה אפשרי עבורנו, שהוא אולי חדש, אולי אחר, ממה שהיה פעם בהתחלה. כי יש איזה מין, כמו דימוי כזה, בוא נגיד, שכל הסרטים וכל התוכניות מוכרים לנו של כזה, שאת הזוג הזה שמגיע הביתה והם לא יכולים כאילו אפילו לחכות עד שהם יגיעו לחדר שינה, מתחילים לקלף אחד משהו את הבגדים, לזרוק אותם.
כן, כן.
כאילו, לא יכולים לחכות, דדדדדדד. ואז כאילו, גם לפי הסרטים האלה, כל הסיפור גם נגמר בערך ב-5-10 דקות. אבל...
לא מספרים לנו שפשוט... זה זמן שצריך, כאילו, חבל על הסרט, צריך להתקדם בעלילה.
נכון, נכון. ואז יש איזה מין, כמו דימוי כזה של הרבה מאיתנו יש בראש, שכאילו ככה מיניות מסעירה ומדהימה אמורה להיראות. אבל מה אם בעצם יש איזושהי מיניות אחרת, שהיא דווקא מתאפשרת יותר כאשר יש לנו איזה פזם כזה, כן? סליחה על המילה הצבאית, אבל כאילו, שיש לנו איזה זמן.
התחלנו בצבא.
שיש לנו איזה זמן, איזה באמת זמן ארוך וממושך וארוך טווח. היא מתאפשרת דווקא רק בתוך קשרים שהם ארוכי טווח. שיש בהם את האינטימיות ואת הבנייה של אמון לאורך זמן.
בהנחה שיש שם אמון.
נכון, לגמרי.
במיניות, אני מתכוונת.
לגמרי, ויכול להיות שכרגע אין. זאת אומרת, חלק ממי שמאזינה לנו, יכול להיות שאת נמצאת כרגע בקשר, שאין בו את האמון.
נכון.
גם בהקשר המיני, גם אולי לא רק בהקשר המיני. לכן אמרתי שגם כל זוג זה קצת שונה, אז אם אין בכלל את האמון, גם לא בהקשר המיני, אז די ברור שאנחנו, או לא יודעת אם ברור, אבל זה יכול להיות מאוד קשה ליצור אמון במיניות, כשאין לנו אמון באופן כללי, בתוך הזוגיות.
נכון.
אז אני חושבת שהכיוון של באמת טיפול זוגי, או משהו שיכול לעזור לזוגות להחזיר את האמון, שבכלל רוצים לשפר, שבכלל רוצים שיש רצון טוב אחד כלפי השני, זה איזשהו, פרח לי המילה בעברית, כאילו prerequisite, כאילו שזה צריך להיות קודם, תנאי מקדים.
זה התנאי מקדים.
זה תנאי מקדים. אני מתנצלת מראש למאזינות, אני גרה באוסטרליה כבר 10 שנים, שכחת מילים לפעמים בעברית. אז זה תנאי מקדים לטיפול במיניות. זה לא באמת עובד, כאילו, בואו ננסה כאילו שיהיה לנו סקס מדהים, ואז גם התקשורת ייפטר, כי בשביל סקס מדהים צריך תקשורת מדהימה.
את יודעת, יש אחת מהנשים הככה מוכרות מאוד בתחום הזה של מיניות, את בטוח מכירה אותה, אסתר פרל, היא בעצם מדברת, יש שני דברים שתפסו אותי בדברים שהיא מדברת אליהם. אחד, זה שהיא אומרת שמאוד קשה הציפייה שלנו הזאת, של ה... בתקופה המערבית, שיהיה לנו גם את הריגוש וגם את הביטחון באותו קשר, היא ציפייה קצת לא ריאלית. ואז היא בעצם מדברת הרבה על איך כן להחזיר כאילו את התחושת זרות הזאת שבעצם היא אומרת נדרשת על מנת שתהיה שם בכלל מלכתחילה התשוקה. אז א', מעניין אותי מה את חושבת על זה, כי זה כאילו טיפה סותר בעצם את מה שאולי אמרת ואולי לא, אני לא יודעת. והדבר השני שהיא מדברת עליו זה שיש... יש לנו בעצם, במהלך החיים, כנראה יהיו לנו שלוש מערכות יחסים, והיא אומרת שלפעמים, אם כך יוצא ואנחנו באמת עובדים על זה מספיק, אז הם יהיו עם אותו בן אדם. ואני נגיד ממש דוגמה קלאסית לשלוש מערכות יחסים שהיא דיברה עליהם, כי נגיד המערכת היחסים הראשונה, המשמעותית, האהבה הראשונה המטורפת שהייתה לי, הייתה בגיל צעיר, 23, זה היה כזה תשוקה, ובאמת, כאילו, משהו כזה שהרבה מאוד שנים אחרי ליווה אותי, הפנטזיה הזאת, זאת כמו בשיר שהשמעתי של גידי גוב, שהוא מדבר על הפנטזיה הזאת, שאותה היא שצרובה לו בטח מימי נעורה, ושמה היה יכול להיות לו. ואז היה את הגרוש שלי, שהוא היום כבר גרוש, אבל הוא היה בעלי תקופה ארוכה, איתו הבאנו ילדים, וזה היה מין זוגיות של משפחה, של בית, של זה, של זה, של מעט מאוד תשוקה. והיום הזוגיות שלי היא זוגיות של, קודם כל, חברות ממש טובה ואינטימיות מאוד גדולה. ואני חושבת שמכל הזוגיות שהיו לי אי פעם, המשמעותיות והפחות, זאת המיניות הכי מספקת שהייתה לי עד היום. ואני לא יכולה שיש בה איזה, לא יודעת מה, כזה כמו שאולי אני זוכרת מגיל 20. אז מעניין אותי ההתייחסות שלך ל...
כן. אז חשוב להבין שהריגוש הזה, הריגושיות של תחילת קשר, היא בעיקר מבוססת הורמונים. זאת אומרת, זה ממש אפילו סוג של התמכרות כזאת. נכון. פשוט במין התמכרות, כל מי שאי פעם הייתה מאוהבת, יכולה אולי לזכור את התקופה הזאת, את לא יכולה לחשוב, להפסיק לחשוב עליו, את לא יכולה לחכות עד הפעם הבאה שאת תראי אותו. זה התמכרות להורמונים שהגוף שלך מוצפת בהם כשאת בתוך קשר חדש. אז רק חשוב להבין את זה, כי אנחנו לפעמים נבלבל אהבה עם הורמונים. כן, אז לכן יש לנו את ההזדמנות הזו שעברנו את השלב ההתחלתי, ולחלק זה יהיה כמה חודשים, ולחלק זה יהיה אולי שנה, חלק זה אולי יהיה אפילו שנתיים שלוש, אבל בדרך כלל יש איזה שלב כזה שהריגוש ההורמונלי בעצם מתחיל להישחק. והייתי אומרת, וטוב שכך, וטוב שכך, כי בעצם...
למה? זה נורא מבאס שזה נשחק.
אז אני אגיד לך למה לדעתי, כי יש הורמונים אחרים.
תמיד יש איזה הורמון.
כן, אולי פחות כזה האדרנלין, וכן, כל ההורמונים האלה של הריגוש שממכרים, אבל יותר ההורמון, נגיד, של האוקסיטוצין, שהוא נבנה דווקא מ-attachment, גם ממגע פיזי, אבל גם הוא יוצר attachment מאוד חזק עם מישהו, bonding, כאילו מאוד חזק עם מישהו.
כן.
ודווקא כשאנחנו מוותרות על... ההורמונים האלה של הריגוש ותתתה, פתאום אנחנו יכולות לגלות מרחב אחר של וגם עוררות מינית שהיא אחרת. אז אם אני רגע אדבר על אורגזמות, אוקיי? אז,
אוקיי.
כי זה מקביל בעיניי. אז יש את האורגזמה שאנחנו הרבה מאיתנו אולי מכירות, שהאורגזמה הדגדגנית שהיא מאוד ריגושית. היא כאילו מבוססת על בילדאפ, בילדאפ, בילדאפ של אנרגיה, ואז פיצוץ כזה של האנרגיה, זאת אומרת איזושהי פריקה של האנרגיה. וזה אחלה אורגזמה, אני מאוד אוהבת אותה באופן אישי, אין איתה שום בעיה. אבל יש גם עוד סוגים של אורגזמה ושל עונג, שהם דווקא יותר מתוך איזושהי מנוחה והרפייה. שהם לא כאילו איזשהו בילדאפ של אנרגיה של כזה כאן ההיי הזה, אלא דווקא מגיעות במצבים של מנוחה והרפייה, וכשאנחנו לא רודפות אחרי איזשהו סי מסוים. אז זה קצת האמת שאף פעם לא עשיתי את ההגבלה הזאת, אבל פתאום אני רואה את זה תוך כדי שאנחנו מדברות. זה קצת אותו דבר עם הזוגיות. זאת אומרת, יש את הריגוש, ריגוש, ריגוש הזה שמשאיר אותנו בהמון אדרנלין, והי.
ואז זה מתפוצץ ונגמר.
אולי. זאת אומרת, שבאיזשהו שב זה נפרק. כאילו, כמה את יכולה להחזיק את הרמה הזאת של ריגושים?
כן.
זה גם יכול להיות הרבה על הסיסטם שלנו.
נכון.
ואז יש את הזוגיות שהיא מגיעה מתוך להתרווח ולנוח ולהרפות ולהתמסר, כי אני מרגישה כל כך הרבה ביטחון ואינטימיות כבר בתוך הקשר. וזה קשור לנושא של אורגזמות, בגלל שזה קשור גם לסוג המיניות השונה שאנחנו יכולות ליצור שם. זאת אומרת, אם אמרתי, במקום לנסות ללכת אחורה לריגושים בחזרה לאדרנלין, האם אני יכולה לנוע קדימה לעבר משהו חדש, לעבר מיניות שיש בה אינטימיות עומק. שיש בה אינטימיות עומק שאומרת שאני לא חייבת כל פעם למצוא את הריגוש החדש, למצוא את הדבר החדש. את יודעת, יש את כל העצות האלה של איך להחזיר את התשוקה. תקנו צעצועי מין כאלה ואחרים, תלכו לצימר,
נכון.
תלכו לקשור אחד את השני. זה, עכשיו, כל הדברים האלה נפלאים, אוקיי? אבל עד שגם זה הופך להיות, כאילו, מוכר.
הדבר המוכר. יש אנשים שהולכים על האקסטרים. למשל, פותחים זוגיות. למשל, הולכים לכל מיני מסיבות של החלפת זוגות. למשל, יש גם כאלה.
כל הדברים האלה שציינתי עכשיו, אין משהו רע בהם, כאילו, אם זה מה שאתם רוצים לעשות. אבל העניין הוא שזה לא באמת יפתור את השורש של העניין. כי אנחנו כל הזמן נצטרך להמשיך לרדוף אחרי הריגוש הבא.
כן.
כאילו זה לא נגמר אף פעם, זה בור ללא תחתית, וכל פעם מה שהיה מרגש הוא כבר לא מרגש אותי באותה מידה, אז אני צריכה כל הזמן עוד חדש ועוד חדש ועוד לחדש. וזה מכניס זוגות למין לופ כזה די מעייף, האמת. כל הזמן למצוא את הדבר הבא.
אני מרגישה שזה גם הולך בדיוק הפוך מהתנועה שהרבה נשים חוות בגיל הזה, של איזה צורך לשחרר דברים, להרפות דברים, להפסיק לרצות, פחות גם, יש גם הרבה מאוד נשים חוות איזה ירידה במצב רוח, מין דכדוך כזה, בטח ובטח ירידה בתשוקה, שזה כרגיל, כבר דיברנו על זה פה הרבה, שזה קשור לירידה הורמונלית, ואז כאילו, אני אומרת, מתוך המקום הזה, שגם ככה כאילו, אין לי כוח, והגוף שלי קצת דואב ועייף וזה, ועובר את התהפוכה הזאת של גיל מעבר, כאילו, מאיפה עכשיו אני אגייס כוחות לעוד... אבל יש לא מעט באמת כאלה שאומרות, מאחורי הקלעים, בכל מיני קבוצות פייסבוק וזה, יאללה, תמצאי לך מאהב, את תראי איך את שוכחת מה זה גיל מעבר, ואיך הכל מתעורר לך כאילו בשנייה ו...
כן, וזה נכון במובן ההורמונלי, שוב, של כאילו יהיה את ההתמכרות ההורמונלית הזו.
כן.
אבל השאלה היא, האם חשוב לך לשמר גם את הקשר שאת נמצאת בתוכו? כן. אם לא, אז סבבה, כאילו, לכי על מאהב והסתרות וכל דברים האלה. אבל אם חשובה לך הזוגיות שאת נמצאת בתוכה, אז חשוב לדעת ש, כאילו לפתוח את הקשר, זה לא איזשהו פתרון קסם. זאת אומרת, זה לא שאם יש לנו עכשיו קשיים בזוגיות, אנחנו נפתח את הקשר, ואז הכל יהיה סבבה. זה לא בדיוק עובד ככה. קודם כל, בשביל שזוגיות פתוחה תעבוד טוב, יחסים פתוחים יעבדו טוב, צריך תקשורת ממש 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 טובה.
כן.
ולהסכים להיות בפגיעות, ולהסכים להיות כנים, אם עולה קנאה, אם עולה קושי, אם עולה... זאת אומרת, להיות ממש בכנות... עם מה שעולה. ואם יש לנו כבר קשיים בתקשורת, כבר קשיים בקשר, אז רוב הסיכויים שפשוט לפתוח את הקשר הזה, בלי לעשות עבודת תשתית על התקשורת, על השורש, על הדברים שכרגע קורים, לא באמת יספק את הסחורה, כן? זה לא פתרון קסם, ורצוי, אם אתם הולכים לכיוון הזה של פתיחה, לעשות את זה או עם ליווי, או עם איזשהו... כאילו עבודת תשתית מאוד מאוד טובה
כן.
על התקשורת.
וגם אני אומרת מהסיבות הנכונות. אמרתי לך פה בהפסקה שבזמנו הייתי באיזו הרצאה לפני המון שנים של אוהד אזרחי, אוהד פלא אזרחי, אני חושבת שקוראים לו. והוא אמר שלפתוח קשר מתוך מקום שמשהו חסר בקשר זה מתכון לפרידה בהמשך. ואז שאלו אותו באמת, אז אוקיי, אז מתי כן לפתוח קשר? אז הוא אמר, כשיש כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה שפע כזה בתוך הקשר, ורוצים לחלוק את זה עם עוד אנשים. זאת הסיבה היחידה שהיא הסיבה הנכונה בכלל לשקול את לפתוח קשר.
אני חושבת שיכולות להיות כל מיני סיבות, בוא נגיד, אבל בטוח כאילו שזה חייב להיעשות במודעות.
כן.
אם אין מודעות, אז גם יחסים כאילו, בוא נגיד ככה, אם אין מודעות, זה מתי שזוגיות נכשלת.
נכון.
בין אם היא מונוגמית, בין אם היא פוליאמורית, בין אם זה יחסים פתוחים.
כן.
האלמנט של המודעות והתקשורת הוא פשוט קריטי בתוך כל קונסטלציה שתבחרו בה. אז דיברת מקודם על הגישה של אסתר פרל, עם כאילו שאין את, אי אפשר שיהיה גם את הביטחון וגם את התשוקה. אני מכירה את כזה גישה הזאת, אבל האמת היא שאני בגישה קצת אחרת.
מעניין.
אני מצאתי, לפחות בזוגיות שאני הייתי בה 8 שנים, שדווקא ככל שהרגשתי יותר ביטחון מתוך הקשר, ככה יכלתי להרגיש יותר בנוח לחקור עוד ועוד חלקים של המיניות שלי בתוך הקשר. זאת אומרת, כל מיני דברים שאני כבר כזה חקרתי עם עצמי וזה, וכאילו להתחיל להביא יותר ויותר מזה, ודווקא לבטא יותר ויותר חלקים של מי שאני בתוך המיניות. שזה אומר להביא גם סיטואציות, נגיד, רגשיות בתוך מיניות. כאילו, יכול להיות שאנחנו נכנסנו לאיזשהו מפגש מיני, ופתאום עולה איזה קושי או כאב, או בכי, או איזה ביטוי רגשי, או אפילו זעם, כאילו, שמגיע מתוך, תוך כדי שהוא מענג אותי, כל מיני רגשות יכולים להשתחרר.
נכון.
להרגיש בנוח כזה, להביא גם את החלקים האלה, זה לא מובן מאליו, זה לא משהו שאני אעשה בסטוץ, או עם איזה מאהב שאני רק הכרתי, זה משהו שלקח זמן לבטא עוד חלקים ועוד חלקים ועוד חלקים, ועם הזמן הרגשתי שהמיניות דווקא הלכה והעמיקה. ומדי פעם, אם הרגשנו שאנחנו נכנסים לאיזה תבנית כזה של המוכר והידוע, וזה כן קרה, אני לא אומרת שלא היו סשנים כאלה שזה כזה, אוקיי, נכנסנו לאיזה תבנית, אז הייתה את התקשורת להגיד את זה, להגיד, היי מותק, מרגישה שכזה נכנסנו קצת למוכר כזה, ובא לי שנחזור לאיזה חקירה כזה, לאיזה משחק שהיא פחות, של פחות ידוע מראש. אז אני חושבת שזה איזשהו מפתח שם שאולי אני יכולה להציע לזוגות שמקשיבים או לנשים שמקשיבות. האם אני יכולה במקום לחפש איזשהו פתרון בחוץ של מה יביא לי את הריגוש הבא, מה, כאילו, לא יודעת, לקנות לונג'רי כזה, את יודעת, יש כל כך הרבה עצות מהסוג הזה.
כן, כן.
כאילו, לשחרר את זה רגע, לא שהדברים האלה רעים שוב, אבל רגע לשחרר את זה. ודווקא לבוא מהמקום של לתקשר בצורה כנה עם הפרטנר או הפרטנרית שלי, ולהגיד, היי, בוא נגיד שזה גבר סתם לצורך הקלות של לדבר בעברית כרגע. אז היי, מותק, אני ממש מעריכה את כמה שאתה רוצה כאילו להמשיך להיות איתי במיניות, ושאתה נמשך אליי, נגיד אם זו סיטואציה שהוא רוצה, נגיד יותר. ואני מרגישה שכזה, אולי נכנסנו קצת לאיזושהי תבנית כזו, של כאילו שהסקס שלנו נראה די דומה כל הזמן. ובא לי שאולי נחקור איזה משהו חדש, כדי שאני אוכל לגלות עוד חלקים בתוכי, במיניות שלי. כאילו להפוך אותה למשהו שהוא עליי, זה לא ביקורת כאילו על אתה משעמם אותי, משעמם לי, אני לא המשכת לך כזה, כן? אלא יותר כזה עליי, לי בא לגלות עוד חלקים בתוכי, לי בא לגלות עוד על המיניות שלי, ואני יכולה ללכת וגם לחקור את זה לבד, ואני אולי גם אעשה את זה, אבל בא לי גם לגלות את זה איתך.
זה נשמע מאוד, מאוד מזמין. עכשיו, אני מתארת לעצמי שיהיו מאזינות שעבורן המשפט הזה לגלות עוד חלקים במיניות הוא כזה משפט של איזה חלקים יש? מה? את יודעת, באים הביתה, נכנסים יום שישי בערב, אחרי ארוחת ערב, אנחנו שנינו קצת עייפים, שתה קצת יין, בהנחה שהכל בסדר ומתפקד שם למטה, שזה גם לא תמיד כבר בגילים האלה, לפעמים יש אתגרים, אנחנו נכנסים למיטה, והוא עייף ואני עייפה, ואנחנו כבר רגילים, כמו שאמרת, דפוסים וזה וזה, כאילו, למי יש, מה, איזה, מה יש לגלות? כאילו, מה?
וואי, לגמרי. אז טוב, אז כל מי שחושבת ככה...
מהר! רגע. מהר לשנות.
לא, סתם. שמעי, וואי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל בכלל. יש כל כך הרבה מה לגלות בתוך המיניות שלנו.
מדוגמה אחת, למשל, מה...
כל מה שבעצם דיברנו ממש ממש בהתחלה של השיחה הזאת, שמה זה רווחה מינית, בעצם, קודם כל, מיניות וסקס זה לא רק פין בתוך פוט, אוקיי? אז כאילו, אז גם אם אין תפקוד במרכאות, אם אנחנו נעביר את הפוקוס מתפקוד מיני לרווחה מינית, אנחנו נגלה הרבה מאוד דברים. כי אני לא רוצה להיות לצד גבר שמתפקד מינית. זה לא מה שמעניין אותי. זאת אומרת, מעניין אותי, וגם התפקוד המיני שלי כאן, שהפוט שלי תהיה כל הזמן רטובה ומוכנה לזה שיכנס אליה פין. זה לא מעניין אותי. זה לא ההגדרה שלי לסקס טוב, זה לא סקס שבו שנינו תפקדנו. אוקיי? כאילו, כן, שזה באמת ההגדרה הרווחת.
נכון, לגמרי.
אז ההגדרה שלי...
בטוח שעבור גברים...
כן.
בטוח נכון. שגברים כל כך הרבה פעמים מרגישים שאם זה לא קרה לפי ה-by the book, שהבוק הזה הוא הרבה פעמים הפורנו, אז זהו, אני כאילו זקן, דפוק, משהו לא בסדר איתי.
לגמרי.
ויאגרות עניינים.
לגמרי. אחד הדברים שאני אומרת בהדרכה שלי לגברים, יש גם הדרכה לגברים, אני אומרת להם, תורידו את הלחץ מהפין המסכן שלכם. אישה לא צריכה פין זקור, שיחזיק, כאילו, שיחזיק זקור במשך שעות, כדי לחוות סיפוק מיני. כאילו, באמת, בואו נשים את זה רגע על השולחן פה. כאילו, אנחנו לא צריכות את הפין שלך, כאילו, תרגיע. יש כל כך הרבה דרכים לספק אישה ולענג אישה, ולספק אותך ולענג אותך. גם אפילו גבר יכול לחוות אורגזמה עם פין רפוי, למשל. רוב הגברים לא יודעים את זה.
וואו.
לחוות עונג עם פין רפוי, זאת אומרת, יכולת המון עונג בפין רפוי, אז כל הדימוי הזה שכאילו הפין חייב להיות כל הזמן זקור, והפוט חייבת להיות כל הזמן רטובה, וכל הדבר הזה שמה לנו מלא לחץ לתפקד. ותפקוד זה לא מילה סקסית, עם כל הכבוד. כאילו, נכון, אף אחד איתנו לא מתרגש ונהיה חרמן במחשבה לתפקד מינית. נכון? כאילו, אז...
גמרי.
לעומת זאת, רווחה מינית מתמקדת יותר בעונג, ואפילו יותר מזה, הייתי אומרת, באותנטיות. כי כמו שאמרתי מקודם, יכול להיות, לי היו, חלק מהמפגשים המיניים הכי מרגשים ומדהימים, מספקים, שהיו לי עם הפרטנר שלי, היו דווקא כשהיה שם איזה מקום שפתאום יצא משהו רגשי נורא נורא חזק, אולי דווקא לא היה איזה עונג מטורף. אבל פתאום הגיע איזה ביטוי רגשי או אינטימיות נורא נורא, חזקה, או איזה מבט בעיניים כזה של ממש לראות אחד את השני לעומק, לעומק, לעומק כזה.
כן.
או, כאילו, אבל לאו דווקא חוויתי איזשהו עונג עילאי, אבל היה שם איזה חיבור נורא נורא עמוק ואינטימיות נורא נורא עמוקה.
את יודעת, זה מביא אותי להיזכר, יש את הקטע הזה של כל מיני טיפוסים אירוטיים. אנשים שמה שמרגש אותם במיניות זה דברים מאוד 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 שונים. נגיד, יש באמת אנשים שהחיבור הרגשי הוא מה שמרגש אותם, ויש אנשים שהמגע עצמו, הפיזיות, ממש הגוף, המגע של גוף בגוף, זה מה שמרגש אותם. ויש כאלה שכל מיני יחסי שליטה, למשל, או דברים קינקים, או... כאילו, אנשים מתרגשים מדברים שונים, ויש סיכוי טוב שבתוך מיניות שהתחילה בגילי ה-20, למשל, זה לא כל כך דובר, ואז נכנסנו, כמו שאמרת, כל כך מדויק לאיזושהי תבנית. ומשם, בגיל כבר 40-50, לא תמיד יהיה לנו את האומץ, לא לגבר, כי מה, אשתי, אמא של ילדים שלי, מה, אני אתחיל עכשיו לדבר איתה על הפנטזיות שלי, זה הפדיחה. וגם לא לאישה, שאולי הצרכים שלה השתנו, והיא לא מרגישה בנוח.
כן.
לדבר על זה.
כן, אני חושבת שכאן המקום שוב להגיד שכאילו, תקשורת היא המפתח. זה יהיה, אני לא מכירה, אוקיי, דרך ליצור מיניות ארוכה, ארוכת שנים, טובה, ברת קיימה, כמו שקראנו לה, לאורך שנים ארוכות, שהיא טובה ומספקת, בלי תקשורת. בלי להיות ממש טובים בתקשורת על מיניות. Mm-hmm. לדבר על מה שקורה, לדבר גם כשעולים הקשיים, והרווח כאן הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, בואו תחשבו שנייה, כל מי שכזה מתפדח או מתפדחת לדבר על זה עם פרטנר או פרטנרית, מה בעצם אתם מפחדים להפסיד?
כי אולי הם מפחדים בדיוק ממה שאמרנו, מתחייה. שכאילו אני אגיד את זה, ואז הבן זוג שלי, שאולי אני תופס אותו ככזה שמאוד, אולי באמת הוא כזה, שהוא מאוד לא מתחבר לעניין הזה. אז הוא עכשיו ידע עליי שאני כן, וירגיש אולי שהוא לא יכול לספק לי את הדבר הזה, וזה יכניס איזה משהו בינינו שיכול להרוס.
אז אני חושבת, הסיבה ששאלתי את זה, היא בגלל שאני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים מה הם מפסידים כבר עכשיו בזה שהם לא משתפים. בזה שהם לא מדברים על הדברים. הם מפסידים את הדבר עצמו, שזה האינטימיות העמוקה הזאת, שמתאפשרת כשאנחנו מביאים את האמת שלנו. ומי שאולי מפחדת או מפחד לדבר על פנטזיה מסוימת או על צורך מסוים, אפשר גם להוריד מזה אולי קצת לחץ אם להגיד משהו כמו נגיד, בא לי לשתף אותך באיזה פנטזיה שיש לי, ואני מפחדת שאתה תשפוט אותי. כאילו להביא את זה.
לשים את הפחד על השולחן.
כן, להביא את הפחד.
כמה פשוט.
ממש ככה. זה נורא ממיס. יש בזה משהו נורא ממיס. ואפשר גם אולי אפילו להגיד, כאילו בא לי לשתף אותך באיזה פנטזיה, ואנחנו לא חייבים לממש אותה. כאילו רק בא לי שתדע שיש לי אותה. מבינה מה אני אומרת? כאילו להוריד את הלחץ מ...
כן, את חייבת להודות שיש גברים שברגע שהאישה שלהם תגיד שיש להם יש לה פנטזיה, אז מתוך המקום שהוא נורא ירצה כזה לרצות אותה, או כאילו להיות הגבר שמממש לה את הפנטזיה, הוא אולי ילך לכיוונים שפחות מתאימים לו למשל, או שהיא תרגיש את זה, שהוא עושה את זה רק בשביל, את יודעת, כזה.
נכון.
הרבה נשים כאילו יש להם את הפנטזיה כזאת ש... מה, הוא כל כך הרבה שנים מטיב, הוא עדיין לא מבין מה אני צריכה.
טוב, זו הפנטזיה הנשית האולטימטיבית, זה שגבר פשוט ידע מה לעשות. וזה ממש, זה ממש לאוכרנו. זאת אומרת, כי גם, שאת גם מאהב הכי מיומן, כל אישה היא שונה, בעצם. אי אפשר לנחש מה את צריכה ורוצה, וגם לא רק זה, גם כל יום הצרכים והרצונות שלך יכולים להיות אחרים. הגוף שלנו משתנה לאורך המחזור, לאורך גם אחרי, לאורך המחזור של החיים, לתקופות החיים, עם אירועים שקורים בחיים שלנו. באמת, אז כל הזמן אנחנו משתנות, וזה יכול להישמע נורא מתסכל, אולי לגבר שאולי מקשיב לנו, אבל זה גם נורא מרגש, כי זה אומר שיש לנו הזדמנות לגלות כל יום מחדש. כאילו, איך הגוף שלי היום, איך החיבור בין הגופים שלנו היום, שזה אולי עוד כלי שיכולת לדבר עליו, כן. כשו של המיניות הזוגית, של לבוא למפגש המיני כל פעם, כאילו זאת הפעם הראשונה והאחרונה. כאילו, איך המפגש שלנו ייראה?
וואו.
אם אני יודעת שזה הפעם הראשונה, זאת אומרת, אני באה לגלות מי זה הגוף הזה שנמצא פה מולי, וזה אולי הפעם האחרונה, כי תכלס אנחנו אף פעם לא יודעים מתי אולי זה הפעם האחרונה, נכון? חיים לא צפויים.
לא, בטח לא בימין, לא, האמת שהם אף פעם לא היו, רק עכשיו יש את החוויה המאוד חזקה שבאמת לא צפויים.
כן, אז אם זו הפעם האחרונה, איזו חוויה חשוב לי, איזה חותם חשוב לי להשאיר, כן, איזו חוויה אני רוצה ליצור, איזו חוויה אני רוצה ליצור, ואיזו חוויה אני רוצה לחוות. ואז זה קצת מוריד את הלחץ הזה של כאילו, את יודעת, מה אם אני אחווה דחייה, מה אם זה, מה אם זה, מה אם זה, כאילו, רגע, אם זה בעצם, זה מה שיש, אני לא אקח את הסיכון הזה, נכון? אז אני חושבת שכאן, זה לא פשוט לקחת סיכונים, בתוך הזוגיות, אבל יש הרבה יותר מה להרוויח בעיניי מאשר מה להפסיד, כי אם את נמצאת עם מישהו או מישהי שאת לא יכולה להיות אמיתית איתם, להגיד להם את האמת שלך. אז מה בעצם, בשביל מה אנחנו כאן? בשביל מה אנחנו כאן? ואני לא מדברת על הקטע הזה של מין כנות רדיקלית כזו, של אני צריך להגיד כל דבר שעולה לי לראש, אפשר לפלוט אותו. לא,
כן.
כאילו יש איך להגיד, ויש תזמון, ויש... כאן זה חשוב.
כן, כן.
אז כנות יחד עם ויסות. זה לא איזה משהו כזה שאני...
כנות מבוסתת.
כנות מבוסתת.
יש לנו פה הרבה מושגים. יש לנו כנות מבוסתת, יש לנו מיניות ברת קיימה, יש לנו רווחה מינית. למדנו פה הרבה מושגים חדשים. אז בכמה ממש שתי דקות שנותרו לנו, אני אשמח אם תתני לנו עוד איזה ככה משהו מתוך הניסיון שלך, של נשים בוגרות שמגיעות אלייך לטיפול או לקבוצות ומדברות על המיניות שלהן ועל התסכול. באמת יש שם לא מעט תסכול בגילאים האלה עם המיניות. גם אם היא הייתה טובה לפני כן, גם אם היא הייתה שופעת ומלאת עונג, וגם אם היא הייתה פחות טובה ואז היא נהיית עוד פחות טובה. אז...
אני חושבת שאחד הטיפים, אם אני אתמקד בתקשורת, כי יש גם טיפים שקשורים לבאמת יותר האישה עם עצמה, שאני מבינה שכבר כן, דיברת על זה כן. יותר, אבל אני כן אגיד רק בכוכבית, שזה מאוד חשוב בעיניי שאישה
תחקור
גם את תחקור את המיניות עם עצמה, כדי לגלות מה יש עוד לגלות, כן? זה הרוב הגילוי שלי, אני עשיתי עם עצמי, ורק אחר כך הבאתי את זה לתוך הזוגיות.
כן.
אז אני שמה כוכבית שזה כן מאוד חשוב, אבל בוא נלך על איזשהו כלי דווקא זוגי. כשאת באה לתקשר עם פרטנר, מה, איזשהו משהו שבא לך להכניס או לשנות או לנסות ביחד, לבוא, כאילו, לתקשר ממקום שהוא דלוק, כאילו שאת דלוקה על זה, שכזה, יו, אתה יודע מה בא לי? כזה, ממש בא לי שהיום בערב תעשה לי כזה עיסוי חושני בכל הגוף. או שננסה ביחד מגע אנרגטי כזה בלי שנוגעים, כאילו רק קרוב לזה. ראיתי איזה סרטון, בוא ננסה את זה ביחד. איך בא לי, איך זה מדליק אותי, כאילו בא לי על זה. במקום נגיד... תשמע, זה לא עובד, כאילו אני לא מרגישה מסוים, לא זה, ודי, ונמאס לי כבר, והרבה מאיתנו באות כאילו לתקשר עם פרטנרים מהמקום הזה של,
נכון.
של תלונה, של תלונה, וזה נורא מכווץ וסוגר את הצד השני, במיוחד אם את בזוגיות אגב עם גבר, אז הרבה פעמים לגברים, הגבריות שלהם, ממש ככה תחושת הגבריות, כאילו קשורה לעד כמה אני מצליח לספק את האישה שלי מינית. אז כאילו הכי, כזה הכי, את יודעת, סכין בבטן
כן,
כזה.
כן.
אז לתקשר מהמקום הזה...
חבל, יותר... חבל שלא דיברת איתי לפני הרבה מאוד שנים, כשאני עשיתי את השיחות האלה עם הגרוש שלי. אז אפרת, אני רוצה להגיד לך תודה. אני חושבת שהייתה שיחה ממש מעניינת, ופותחת ונותנת גם כל מיני ככה נקודות להתבונן עליהם. אני מזמינה אתכן לחפש אותך בפייסבוק, הקבוצה שלך נקראת שוב פעם, תגידי את זה?
נשים פריות חיות בתשוקה.
כן, נשים פריות חיות בתשוקה, אז כדאי לעקוב אחרי אפרת, אני רואה כל מיני דברים שהיא מוציאה והם ממש פנינים.
תודה, תודה רבה.
אז אנחנו ככה בנימה אופטימית זו, נגלוש לנו בעדינות וברכות אל המדיטציה שלנו. אז אני רוצה להזמין אתכן לארבע דקות של אפילו פחות, כמה דקות, ממש של עצירה קטנה ובתוך היום העמוס עם כל הדאגות והטרדות והמשימות והבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב קורה עם האנרגיה המינית שלי בגוף עכשיו? אנרגיה מינית, התחושה היא, כשאנרגיה זורמת בגוף, זו תחושה כזאת של, כמו שעכשיו אפרת אמרה, של דלקות, של דלקה כזאת, של יש לנו מין שמחה כזאת, ותחושה שיש לנו כוח למלא דברים. ולעומת זאת, כשהיא לא שם, אז יש תחושה מין של כאילו משהו נובל ומין כמילה כזאת ועייפות. אז בלי לשפוט את זה, ורק ממקום של התבוננות, אני מזמינה אותך רגע פשוט לעצום עיניים, ממש אפילו אם את יושבת מול המחשב או באמצע משהו, להתיישב על כיסא לרגע, לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה, להרגיש את הבטן התחתונה, ככה את האזור של הרחם, להתבונן על מה קורה לנו עכשיו בתוך הגוף. ואני מזמינה אותך לעשות מין פעולה קטנה של לקחת אוויר, ויחד עם לקיחת האוויר לאסוף את רצפת האגן, וכמו כאילו את דוחפת טיפה ממש בעדינות כזה את האנרגיה כלפי מעלה, כמו מין מקפיצה אותה, אפילו לא דוחפת אלא מקפיצה, מין הקפצה כזאת של... ואת יכולה ממש לדמיין איך מין כמו נחש כסוף או זהוב עולה כלפי מעלה, 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 עד קודקוד הראש. ותראה איך הגוף מרגיש רק מהפעימה הקטנה הזאת. תראה אם יש איזה הבדל.